ערב טוב. אנחנו עסקנו בפעם הקודמת בקצת העמקה של מה זה עין טובה, ואני רוצה להמשיך בביטוי של עין טובה. אמרנו ביטוי שהוא המחמאה. זאת אומרת, להחמיא זה גילוי, זה חשיפה של עין טובה. חז"ל אומרים את זה במסכת כתובות, בביאור הפסוק של שלמה המלך, שטוב לובן שיניים מחלב. כלומר, שאומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, טוב המלבין שיניים לחברו יותר ממשקה וחלב. כלומר, כשאתה גורם, מה זה לובן שיניים? כשאתה גורם לאדם לחייך, זה הרבה 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 יותר משפיע עליו מאשר אם אתה נותן לו חלב. והרבה פעמים, זה אחד מהעיוותים של הדור שלנו, של דור השפע החומרי, אנחנו רגילים להשפיע בשפע חומרי ולא בשפע רוחני. ובעצם השאיפה צריכה להיות הרבה הרבה יותר לגרום ללובן שיניים. הרבה פחות לחלב, הרבה פחות לחומריות, בעיקר בתוך זוגיות. היא לא אומר שהמתנות החומריות הן לא חשובות, גם הן חשובות. דיברנו על תכשיטים לנשים, שזה דבר חשוב, אבל הפתק שמצרפים הוא הרבה פעמים הרבה הרבה יותר חשוב, כי הוא בעצם חושף את הלובן שיניים. ובאמת, אתה רואה את זה הרבה פעמים במקומות עבודה שיודעים להשתמש בזה. יש מקומות עבודה שכל אחד מקבל איזה טייטל כזה מרשים. הוא ראש צוות, הוא ממונה, איך הפכו היום מה שפעם היה שרת, היום זה אב בית, או שזה אחראי על מערך הלוגיסטיקה בתוך המוסד הלימודי. פעם הייתה פקידה, היום זה רלשית. מה זה? מנהל משק. זאת אומרת, הוא כבר מנהל. את מי הוא מנהל? אני לא יודע. את כלי העבודה, את עצמו. אבל זה מרומם את האדם. זה מרומם. כלומר, הלובן שיניים הזה מרומם ומשפיע, בוודאי ובוודאי גם במציאות הזוגית. ואני רוצה להקריא לכם אמירה מאוד מאוד חזקה של חז"ל, גם בכיוון השלילי, אבל גם בכיוון החיובי. חז"ל אומרים, על טוב המלבין שיניים לחברו יותר ממשקה וחלב, ולעומת זאת, כל המלבין פני חברו, בערבים כאילו שופך דמים. אמר לי, שפיר כאמרת, דחזינה לדאזיל סומקה ואתי חברה, אנחנו באמת רואים את זה, אומר לו, זה נכון, אתה רואה שאדם יוצא ו... בעצם אתה הורג אותו. ואמר, אכן, אמר לאביי לרב דימי, במערבה, במה זה יראה, במה אתם מקפידים? אמר לו, באמת, באח וריאפה, אנחנו מקפידים שלא לגרום לחיוורון. ואמר רבי חנינה, הכל יורדים לגיהנום חוץ משלושה. מה הכוונה? אלא שכל היורדים לגיהנום עולים. כלומר, להכל יש תיקון חוץ משלושה. מה הם השלושה? הבעל אשת איש, המלבין פני חברו ברבים והמכנה שם רע לחברו. ובעצם זה הכל אמירה אחת. כי גם הבעל אשת איש וגם המלבין פני חברו ברבים, פירושו של דבר, אתה שובר ייחודים, אתה שובר שלמויות. אלו הם דברים שאין להם תיקון. אני עכשיו לוקח את זה מהכיוון של עשה טוב, שכאשר אתה מחמיא, כאשר אתה גורם ללובן שיניים הזה, אתה יוצר, אתה בונה. אתה יוצר את אותו דבר שהרמח"ל אומר, זאת אהבה שמדבקת בין חלקי המציאות. וזה דבר שאנחנו צריכים לשים לב בזוגיות וגם בחינוך ילדים. כלומר, אישה, מה היית עדיף? את העזרה הטכנית או את העזרה הנפשית? ילד זקוק לעזרה בשיעורי בית. מה הוא מעדיף? שאבא שלו יביא לו מסייעת או שישב איתו? למה הוא זקוק? כי הישיבה היא מבטאת עוד משהו, עוד עומק פנימי. וזה בעצם השאיפה. ולכן, אם אני ככה מחבר את הדברים, המחמאה זה חשיפה של נקודה פנימית שיוצרת, שמעצימה. עוד נקודה שחז"ל כותבים את זה גם כן בצורה מאוד מיוחדת, אומר הרמב״ם, מצווה על כל אדם לאהוב כל אחד ואחד מישראל כגופו, שנאמר, ואהבת לרעך כמוך. כבר הזכרנו שמצוות ואהבת לרעך כמוך מתחילה קודם כל בתא המשפחתי, בזוגיות. איך עושים את זה? אומר הרמב״ם, לפיכך צריך לספר בשבחו. איך אתה מגדל את האהבה שלך כלפי מישהו? תספר בשבחו. אני נתתי פעם ניסוי לזוגות, אמרתי להם, תחשוב שאתה צריך עכשיו לשדך את בן או בת הזוג שלך. עכשיו, תספר למישהו על בן או בת הזוג שלך, תשדך אותו. מה אתה מספר עליו? תציע אותו. עכשיו, אנשים נתקעים, רגע, לא, מה? תשב עם עצמך. תהיה מסוגל עכשיו לתת נאום של שבח על בן בת הזוג שלך. אם אתה לא מסוגל, בעצם איבדת את ההרגל לספר בשבחו. איבדת את ההרגל לביטוי האמיתי של עין טובה. לכן חז"ל אומרים שדברים שבלב אינם דברים. אם אתה לא מוציא את זה החוצה, זה מתמוסס, זה נעלם. וכמו שאמרנו, באמת יכול להיות שבהתחלה זה הרגל שצריך לקחת אותו באופן מלאכותי. אבל אדם צריך לעשות בסוף יום סיכום. כמה מחמאות נתתי לאשתי? כמה מחמאות נתתי היום לבעלי? כמה מחמאות נתתי היום לילדים שלי? זה לספר בשבחו. בוודאי גם מול אחרים. לספר בשבחה ושל האחרים. ולכן, אומרים חז"ל, כאשר מעצימים את הדבר, ובאמת יוצרים את הקשר הזה, מגיעים למה שדיברתי על היתמות, אבל מתוך הבית. והביטוי הכי חזק, שאני חושב חז"ל מבטאים את זה, אומרים תנא, אין איש מת אלא לאשתו, ואין אישה מתה אלא לבעלה. כלומר, אם זוג הגיע באמת אל הבניין הזה, אז בסופו של דבר, מי מרגיש את החיסרון האמיתי של בן הזוג? בן הזוג. אין איש מת אלא לאשתו, ואין אישה מתה אלא לבעלה. אז אנחנו לא שואפים אל החיסרון, אבל כן שואפים אל היעד הזה. אל היעד הזה שהיתמות מתחברת אל בן הזוגיות. ואני רוצה לבנות עוד איזושהי קומה, מה המקור של בעצם המחמאה. או מה היא צריכה להוליד בנפש. אנחנו מברכים בכל בוקר ברכות השחר. ברכות השחר זה לא רק ברכות של הודאה או של שבח. זה ברכות שיש בהן את המבט האמיתי שאדם צריך כלפי המציאות. ואני אתן דוגמה לפני שאנחנו מגיעים אל הברכה שמאוד קשורה לזוגיות. מה הברכה הראשונה של ברכות השחר? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הנותן לשכווי בינה להבחין בין יום ובין לילה. ברוך אתה השם, ריבונו של עולם, אנחנו מודיעים לך שיש לתרנגול חוכמה, בינה, להבחין בין יום ובין לילה. אנחנו פה בבית המדרש. מה אתם חושבים על הברכה הזאת?
צריכים לשאול בורר, זה חשוב.
היום. אתה אומר את הברכה הזאת?
מברך את זה על האייפון.
על האייפון. אתה שינית היום. אבל בוא נשאר רגע בתרנגול. מה אכפת לי שהתרנגול יודע להבחין בין יום ובין לילה? אגב, רק התרנגול יודע להבחין בין יום ובין לילה? יש בעל חיים שלא יודע להבחין?
לא, הוא יודע להבחין שהולך להיות יום או כלתיים לילה.
או. כי להבחין, כולם יודעים להבחין. כל הציפורים מצייצות בבוקר. אני פעם, חלק מטעויות אוריות, הסכמתי לילדים להביא אוגרים הביתה. אוגרים סיבירים. עברנו הרבה הרפתקאות איתם, כי הכלוב היה בו חורים, ואז הם כל פעם ברחו.
איזה אוגרים?
אוגר סיבירי.
יש לו דוב סיבירי.
לא, לא. שכל אחד לפי הגודל שלו, אני אוגר. פעם ראשונה שהבאנו אותם הביתה, בסדר. כולם הלכו לישון, אנחנו הולכים לישון, אני ואשתי. אני שומע רעש, שמחה וצהלה. הם התחילו לרוץ על המכשיר עינויים הזה שיש להם ההליכון שם, רעש, כל הלילה. הבוקר שאלתי את גיסי, ככה הוא קצת יותר מבין ממני בעלי חיים, אמרתי לו, תגיד לי, מה זה האוגרים האלה? אומר לי, מה אתה רוצה? האוגרים זה חיות לילה. ביום הם ישנים, בלילה הם ערים. כל בעל חיים יודע להבחין בין יום ולילה. אלא, הנקודה היא מה שאמרת. כלומר, בתרנגול יש בינה מאוד מיוחדת, שעד היום לא מבינים אותה. התרנגול יודע לזהות שעוד מעט יאיר היום, כשעכשיו חושך מוחלט. זה לא שהוא רואה קרן אור ראשונה. אין כלום. אין כלום. החושך יותר גדול. אין כלום עכשיו. הוא יודע לזהות. למה אנחנו מברכים על זה? כי אם יש תופעה כזאת בעולם החי, פירושו של דבר שיש לה שורש רוחני. פירושו של דבר שבעולם הרוחני יש מצב שבחושך אני מסוגל לראות את האור. שבחושך אני מסוגל לראות כבר את האור האלוקי. ועל זה אני מברך. ולכן הברכות של ברכת השחר הן ברכות של בעצם מה המבט שלי שצריך להיות לי על החיים. אחת הברכות הנוספות שיש, שאנחנו גם כן מברכים אותה כל בוקר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שעשה לי כל צורכי. מה פירוש הברכה הזאת? הברכה הזאת היא מבטאת יסוד מאוד חשוב. מבטאת ריבונו של עולם, אני מודה לך, לא רק שעשית לי את הצרכים שלי, אלא שאני צריך. אני מודה לך, ריבונו של עולם, שאני במקום של צורך כלפיך.
הוא מורה נפשות רבות וחסרונם.
בדיוק. אני מודה להשם שיש בי חיסרון, למה? כי בזכות החיסרון אני זקוק לך. הרי ידועה השאלה על העונש של הנחש. מה ריבונו של עולם מעניש את הנחש? אפר תאכל כל ימי חייך. לכאורה זה לא ברכה. זה לא כללה, סליחה, זה ברכה. מזונותיו מצויים לו בכל מקום. אלא מסבירים משל למלך שהיו לו שני בנים. אחד אוהבו ואחד שונאו. לבן השונא אמר לו, תשמע, הנה שמתי לך שם מחסן עם מחולות של אוכל, יש לך כל מה שאתה צריך, אל תבוא אליי. הבן שאותו הוא אוהב, מה הוא אומר לו? תגיע אליי כל יום לארוחת צהריים, כי אני רוצה לראות אותך. כלומר, הצורך הוא יסוד לקשר. כאשר אני מבין שאני צריך להיות נזקק לבן הזוג שלי, אני מבין שבעצם זה יסוד הקשר. ואני לא מפחד מזה. הרבה פעמים אנשים מפחדים להיות זקוקים אחד לשני. מפחדים בעצם מהתלות או למה אנשים קשה להם לפעמים להגיד תודה? כי בעצם כשאני אומר תודה, מה אני אומר? הייתי זקוק לך. אנשים מפחדים. זה כאילו מקטין אותי. אבל אם אני לא מפחד מזה, אלא אני כל הזמן אומר לך תודה. אני מחמיא לך. אני מודה לך. אני נמצא ממקום של נזקק, אז הקשר הולך ומתעצם. הולך ומתעצם. ולכן, הרבה פעמים בני זוג נבעלים מעודף מחמאות, מעודף אמירת תודה. זה הופך אותי לתלוי, הופך אותי לנזקק, אבל זה בדיוק היעד. זה מה שאנחנו מברכים, שעשה לי כל צורכי, ריבונו של עולם, עשית אותי נצרך. אני באמת לא יכול לחיות בלעדיה. היא באמת לא יכולה לחיות בלעדיי. אני מצמיח אותה, היא מצמיחה אותי. החשיפה של המקום הנפשי הזה, זה על ידי מחמאות. זה על ידי אמירת תודה. זה חושף את זה. וזה היעד שלנו. חז"ל אומרים, ששאתה נותן מתנה לחבר, צריך להגיד לו את זה. לא לתת מתנות אנונימיות. הנותן מתנה לחברו חייב להודיעו. למה? כדי שהוא ירגיש את הצורך שלו בי. הוא יכיר תודה, הוא יבוא להודות לי. מתוך זה תיווצר נזקקות בינינו. לא במובן השלילי, במובן הנפשי העמוק, אנחנו צריכים אחד לשני. ואנחנו שמחים על זה. וזה הולך ומעצים. והגמרא אפילו מסתבכת. הגמרא מסכת שבת, איך מסתבכת? איך מודיעים? אני נתתי לילד איזה פרוסת שוקולד. איך אני מודיע להורים שלו שיבואו להגיד לי תודה? אז זאת אומרת, הגמרא, תמרח לו קצת על הפנים, שים לו על המצח, אבל אולי זה כישוף. מה כל ההסתבכות? מה זה? תכתוב לו על המצח את השם שלך, משהו תעשה. מסביר הרב קוק, זה יוצר את הנזקקות הזאת. זה יוצר. בני זוג צריכים ליצור את זה. באהבה גדולה ובעבודה גדולה. ואז זה חושף, זה חושף, זה חושף את העין טובה. זה יוצר רגישות. ולכן אני אומר, באמת, בתחילת הדרך לעשות את זה מלאכותי. ולשאול את עצמי בסוף היום, כמה פעמים אמרתי תודה? כמה פעמים בארוחת השבת הזאת אמרתי לאשתי תודה על הארוחה? כמה? כמה פעמים אמרתי תודה לבעלי על החודש עבודה שהוא עבד? סליחה?
לפי המנות.
לפי המנות? זה גם אפשרות. לפי הסלטים? זה גם אפשרות. אבל כשאנחנו שוכחים את זה, אז בעצם הנזקקות נעלמת. אני כבר לא זקוק, התרגלתי. זה כמו השמש הזורחת. ואז יש שחיקה. אני לא זקוק לה, היא לא זקוקה לי. יש ריחוק. יש ריחוק. לאנשים נדמה, יש ביטוי שכל כך סניתי אותו בצבא. בצבא אין תודה בבקשה סליחה. למה? למה? מה, בגלל שהוא חייב לתת לי משהו, כי זה התפקיד שאני לא יכול להגיד לו תודה? איזה מין היגיון מעוות זה. יש כאלה שחושבים, בסדר, גם בזוגיות, מה, צריך להגיד תודה? כל ארוחת ערב אני אגיד לה תודה? כל בוקר אני אגיד לו תודה? מה קרה? זה התפקיד שלו, התפקיד שלו, בסדר. חס ושלום. חס ושלום, בזה אנחנו מתחילים את הבוקר, מודה אני לפניך. ריבונו של עולם, אני זקוק לך. זה מקטין אותנו, ההפך, זה מעצים אותנו. זה נותן לנו כוחות לקום בבוקר. וזה הנזקקות הזוגית שצריך ליצור אותה. אני אומר, לעשות סיכום יומי. שזה אגב החג שכרגע סיימנו. למה על הניסים מופיע דווקא בברכת ההודעה? כי זה הדרישה שלך. תהיה מסוגל להתבונן על המציאות. אגב, זאת הברכה היחידה שבחזרת השץ חוזרים עליה. מודים דרבנן. למה? הסבר נפלא שקראתי כדי להרגיל אותך. כי זו הברכה הכי קשה. אז בוא תחזור עוד פעם. בוא תגיד אתה עוד פעם עכשיו את המודים. כי קשה לך להגיד תודה, אז בוא תגיד עוד פעם. תתרגל. כמו שאומר הרמב״ם, אם יש לך 1,000 שקל לתת לעני, אל תיתן לו. תפרוט את זה לפרוטות. תתרגל לתת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ולכן החשיפה הזאת היא הולכת ומעצימה את הקשר, הולכת ומגלה את הצורך האמיתי אחד של השני, אחד בשני, ואת הצורך הזה שמוליד רצון להיטיב. כי הוא כל כך, אני כל כך זקוק לו, אז אני כל כך רוצה להיות טוב איתו. אדם שמבין שזה האוויר לנשימה שלו, אז מה, איתו אני תמיד טוב. זה התהליך. זה דורש עבודה. אני רוצה לסכם את הדברים. עין טובה צריכה לרדת אל הכלים המעשיים. היא לא יכולה להישאר בעולם המופשט. אחד הכלים המעשיים הגדולים שלה זאת מחמאה. זאת אמירת תודה. זה הביטוי היומיומי של עין טובה. היא צריכה להפוך להיות השפה הכי רווחת. הרמב״ם אומר לספר בשבחו, להיות מסוגל. להיות מסוגל. אתה מסוגל לספר על איזה שכן בן דוד, כמה הוא כדאי לאיזה רווקה, תשמעי, הוא כזה וכזה וכזה, תתרגל לספר בשבחך, גם כלפי בן הזוג, סליחה, בשבחו של בן בת הזוג. מתוך הדבר הזה, ייחשף הנזקקות אחד של השני בשני. הצורך. שהצורך הזה בשורש שלו הוא הצורך של שני חצאי הנשמות להידבק. זה באמת הצורך האמיתי. כי אנחנו אחד. כי אנחנו אחד. כמו שהלב זקוק למוח, והמוח לריאות, והריאות לכליות, נזקקות, כי זה אחד. וכשזה ייחשף, אז בעצם המגמה הופכת להיות רצון להיטיב. ואם אני מחבר את זה למה שדיברנו בשיעור הקודם, כאשר אני באמת מאמין בשלם עכשיו של שנינו, שאנחנו באמת שלם אחד, אז אני רק מרבה אהבה. והאהבה הזאת מדבקת את כל החלקים, מדבקת את כל המציאות. אז שנדע בעזרת השם להחמיא, ומתוך זה להוסיף ולהעצים ולגדל את עצמנו. עד כאן.